כאן רשת בית. רונן פולה. כאן רשת בית. עכשיו 4 ועוד כמעט 7 דקות, השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, 14 בדצמבר 2020, שלום לכם, חנוכה שמח. החיסונים כבר כאן, בארצות הברית, מתחילים לחסן ממש היום, בבריטניה כבר מחסנים, ועוד ועוד מדינות מאשרות את החיסונים של חברת פייזר. מקסיקו אישרה את החיסון היום, בקנדה הגיעו משלוחים ראשונים, ובחריין היא אישרה את החיסון הסיני. עוד מעט בהרחבה. בנושא הזה נדבר עם בחירה בארגון הבריאות העולמי, נשאל אותה מתי יגיעו חיסונים גם למדינות העולם השלישי, והאם החיסונים הם למדינות העשירות בלבד, אלו שיכולות להרשות לעצמן גם באמצעים וגם בכסף. נהיה בגרמניה לקראת חידוש הסגר שם באופן מעודק יותר, אחרי כישלון הסגר המרוכח שניסו שם בממשל בשבועות האחרונים, זה לא ממש הצליח. נהיה בארצות הברית, כמובן, גם כן, על הקורונה, וגם עם היום החגיגי הזה שבו עתיד להיבחר באופן רשמי וסופי, ג'ו ביידן, כנשיאה 46 של ארצות הברית, באספת האלקטורים, וזה קורה כאשר הנשיא טראמפ, הוא עדיין לא הודה בהפסדו. אותי כמובן השעה היא 2:08, עכשיו עניין של הרגל, אתם יודעים. השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, בצוות העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, טכנאית השידור יגלית אמירה, אני רונן פולק, טכנאי השידור הוא גם שמעון דוקרקר, נודה גם לו, מיד מתחילים. בארצות הברית יפתח היום מבצע חיסונים נגד קורונה שיוגבל בשלב הראשון לצוותים רפואיים ולקשישים בבתי אבות. שלום לך כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום רונן.
למרות שאנחנו ברגע אופטימי, צריך להזכיר, התהליך עדיין ארוך.
כן, בהחלט תהליך ארוך. מה שאנחנו נראה היום זה התחלה של החיסונים. כ3 מיליון חיסונים עושים את דרכם לבתי החולים, בתי האבות, ממש ברגעים אלה, חלקם כבר הגיעו, והשלב הראשון כאמור יוקדש לאנשי צוות רפואי, אלה שנלחמים בקורונה באופן יומיומי, לאנשים בבתי אבות, קשישים בבתי אבות, וגם אנשים במוסדות להשפוז ארוך טווח, שם היו הרבה התפרצויות וחשוב לחסן שם, וגם חולים עם מחלות רקע שעלולות לגרום להם לסיכון גבוה, כך שזה עוד רחוק מהאוכלוסייה הכללית של ארצות הברית, אבל זאת ההתחלה, כאשר הכוונה היא להגיע למצב שבו תוך בערך 4 חודשים אנחנו נמצאים במצב של חיסון עדר, פחות או יותר, כלומר באזור ה-80% של האמריקנים שמחוסנים. זה כמובן תלוי בהרבה דברים, זה תלוי קודם כל בכך שהמבצע הלוגיסטי העצום הזה, המטוסים האלה שראינו יוצאים, המסעיות והמרפאות ותחנות החלוקה והקירור, כל הדברים האלה יפעלו כשורה. זה גם תלוי בכך שהאמריקנים יבואו להתחסן. יש סקר חדש שמתפרסם הבוקר שמראה קפיצה די משמעותית בשיעור האמריקנים שמוכנים להתחסן. עכשיו זה עומד על כ-80% לעומת 60% בסקרים הקודמים.
80% שאומרים שהם מוכנים להתחסן.
כן, חלקם מוכנים להתחסן מיד, חלקם מעדיפים לחכות קצת, אבל
מספרים נעים, צריך לומר.
כך שאלה מספרים יותר משמעותיים ועוזרים לעניין הזה, ויהיה גם כמובן הרבה מאוד יחסי ציבור כדי לשכנע את האמריקנים להתחסן. אגב, מעניין לציין שיש מקום אחד שלא ברור מתי הם יקבלו את החיסונים, וזה הבית הלבן של דונלד טראמפ. אתמול התפרסמו ידיעות שלמרות שהם לא בעדיפות, החיסון יוצע לעובדים בכירים בבית הלבן כבר בשבוע הראשון. דונלד טראמפ מהר לצייץ שהוא קורא לעובדי הבית הלבן שלא להתחסן כרגע אלא לחכות. כלומר להזכיר שהוא עצמו כנראה לא צריך להתחסן, לפחות לא עכשיו, כי הוא חלה כבר בקורונה.
זו ממש הודעה של הבית הלבן? זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות מנהיגים שאומרים אנחנו נהיה הראשונים להתחסן.
כן, זהו ציוץ שבימינו כבר אנחנו מתייחסים לזה בתור הודעה רשמית, זה ציוץ של הנשיא, שבעצם הגיב לדיווחים בתקשורת לפיהם איכשהו הבית הלבן מקבל איזושהי עדיפות בנושא הזה, ולכן הוא ראה צורך לציוץ ולסתור את
הדברים האלה. לא, יש גם עניין של דוגמה אישית, וגם זה חשוב אגב, צריך לומר, גם במדינות רבות בעולם.
בוודאי.
זה נהוג כמובן. טוב, אפרופו טראמפ, נתן, עוד משהו שקורה היום, האלקטורים מצביעים רשמית, הם בוחרים את ג'ו ביידן כנשיא הבא. מה זה אומר מבחינת המאבק של טראמפ נגד תוצאות הבחירות? נזכיר מי שעדיין לא הודע.
כן, הוא כנראה לא יודע גם בסוף היום הזה, כאשר האלקטורים יבחרו, מההליך, אנחנו דיברנו על זה כל כך הרבה בחודשים האחרונים, יש בחירות, אבל אחר כך בסופו של דבר באופן פורמלי, אלה הם האלקטורים מכל מדינה שבוחרים. ג'ו ביידן צפוי לקבל את קולותיהם של 310 מהאלקטורים, מתוך ה-538 שצפויים. הם מדווחים את התוצאות האלה אחרי שכל מדינה עורכת את הצבעת האלקטורים, ושוב, לרוב זה עניין לגמרי סמלי וטקסי, הפעם בגלל ההתעקשות של טראמפ יש יותר עניין בזה, אבל זה לא ישנה דבר, האלקטורים שיצביעו יעשו זאת למען ג'ו ביידן. מבחינת דונלד טראמפ זה אומר שיש לו אולי בעולם שהוא מקיף את עצמו, הוא רואה עוד איזה אפשרות אחת, והיא מכוונת לשישה בינואר, זה התאריך שבו הקונגרס מצביע לאשר את הצבעת האלקטורים, את אותה הצבעה שאנחנו נראה היום. שוב, זה עניין פורמלי, זה עניין טכני, זה עניין רשמי, אבל יכול להיות שזה יהיה קו המאבק האחרון, האחרון, האחרון של דונלד טראמפ.
אוקיי, טוב, דברים שהוא אמר גם, טראמפ, לגבי הבחירות, הגנובות, כפי שהגדיר אותן?
כן, אולי נשמע דברים שהוא אמר אתמול ברעיון לרשת פוקס ניוז, שמהם אפשר להבין שהוא רחוק מלהאמין שהסיפור הזה נגמר.
The election was rigged by who? By the Democrats, and actually, interestingly, by the Democrats, but by local Democrats, meaning state Democrats. You know, I worry about the country having an illegitimate president. That's what I worry about. A president that lost, and lost badly. This wasn't like a close election. You look at Georgia. We won Georgia big. We won Pennsylvania big. We won Wisconsin big. No judge has had the courage, including the Supreme Court. I am so disappointed in them.
טוב, לפחות הוא מתמיד באותו הקו.
אותו הקו, הוא בסך הכל דואג לאמינות של הבחירות, והוא אומר שהוא ניצח בגדול בכל מיני מדינות, בג'ורג'יה, בפנסילבניה, הנתונים כמובן מראים משהו אחר, וגם יש לו טענות לשופטי בית המשפט העליון, שלא הראו לדעתו את האומץ, כאשר לא הסכימו לדון בתביעות שלו נגד הבחירות.
נתן גוטמן מוושינגטון, תודה לך.
תודה רונן.
מגפת הקורונה בעולם, עוד מדינות במזרח התיכון מאשרות את החיסון הסיני לשימוש, אף שבפרו נאלצו להפסיק את ניסויו הקליני אחרי תופעות לוואי חמורות אצל אחד המשתתפים. בגרמניה מתכוננים לחידוש הסגר, ומדינות נוספות באירופה שוקלות צעד דומה. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
בעוד 10 ימים מגיע חג המולד, החגיגה המשפחתית החשובה ביותר בעבור מאות מיליוני תושבים אירופיים. השנה זאת תהיה חגיגה בצל קורונה, ובמדינות אחדות הכל יהיה סגור. לגרמנים נותרו יומיים לקנות את המתנות, כי מיום רביעי כל החנויות הלא חיוניות בגרמניה ייסגרו, וגם בתי ספר וגני ילדים. מי שיוכל לעבוד מהבית יעשה כך. זה ממש מזכיר את הסגר הנוקשה שהיה באירופה בגל הראשון של המגפה.
Wir bleiben bei den persönlichen Kontakten dabei, dass Freunde, Verwandte und Bekannte sich treffen können mit maximal 5 Personen und 2 Hausständen.
אנו עומדים על כך שחמישה אנשים לכל היותר יוכלו להיפגש משתי משפחות שונות ולא יותר, וזה תקף לכל התקופה הזאת מלבד חג המולד, כלומר מ-24 עד 26 בדצמבר תוכלו להזמין ארבעה אורחים נוספים, הסבירה אתמול קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל. שר הכלכלה הגרמני פיטר אלטמאייר התריע שהנגיף יצא מכלל שליטה ושאם התפשטותו תמשיך לצבור תאוצה, בתי החולים במדינה יהיו מלאים. איטליה החליפה אתמול את בריטניה בראש המדינות האירופיות במניין הנספים מקוביד-19. רומא שוקלת להטיל סגר נוקשה לפחות מ-24 בדצמבר עד 2 בינואר. הנציב המיוחד למצב החירום באיטליה, דומיניקו ארקורי, הציג אתמול את תוכנית החיסונים הלאומית, אך לא דייק מתי יתחיל יישומה.
Facciamo tutti il tifo perché questo accadrà un giorno simbolico precedente in cui inizieranno le vaccinazioni in tutta Europa.
אנו מקווים שיהיה תאריך סמלי שבו יחל מסע חיסונים אירופי. אומר שוב, אין לנו מידע שהמסע הזה יכול להתחיל במדינה אירופית כלשהי לפני יתר המדינות האירופיות. המסע הזה יתחיל באותו יום בכל המדינות האירופיות, טען הבכיר האיטלקי, ברמז הווה שבריטניה אינה נחשבת עוד למדינה אירופית. גם באירלנד, שעד עתה הייתה המדינה פחות נגועה באירופה בגל השני של המגפה, שוקלת הממשלה להטיל מחדש את ההגבלות מ-6 בינואר. מסע חיסון מתחיל היום גם בארצות הברית, והנשיא דונלד טראמפ כבר הודיע שאינו מתכוון להתחסן לפי שעה, למרות גילו. מנות חיסון של חברות פייזר וביונטק מגיעות בימים האלה גם לקנדה. אוסטרליה וניו זילנד, שספגו הרבה פחות מקרי דפקות, הסכימו ביניהן על בועת תיירות. ובמזרח התיכון, בחריין היא המדינה השנייה אחרי איחוד האמירויות שמאשרת את החיסון של ענקית התרופות הסינית סינופארם. מסע החיסון עומד להתחיל במדינה לאחר שהרשויות אישרו שהחיסון יעיל ב-86% מן המקרים. מוקדם יותר אישרו רשויות בחריין גם את השימוש בחיסון של פייזר ביונטק. גם בקווייט העניקה אתמול הממשלה אישור לשימוש חירום בחיסון האמריקני גרמני הזה. בפירו לעומת זאת נאלצו לעצור את השלב הראשון של הניסוי הקליני בחיסון הסיני של חברת סינופארם עקב תופעות לוואי בלתי צפויות אצל אחד המתנדבים. ובאפריקה, בממלכה הקטנה אסווטיני, ראש הממשלה אמברוז דלמיני, בן 52, מת אתמול בבית החולים בדרום אפריקה שבו הושפז בתחילת החודש, שבועיים לאחר שנמצא חיובי לקורונה.
בברזיל, מספר הנדבקים והמתים ממגפת הקורונה ממשיך לעלות. אתמול חייב בית המשפט העליון במדינה את משרד הבריאות לפרסם בתוך 48 שעות את התאריך שבו יחלו בחיסון תושבי המדינה. שלום לכתבנו בריו דה ג'נרו, תום אורגד, שלום.
שלום.
אז החיסונים כבר הגיעו?
כן, יש בברזיל כבר מנות חיסון. האמת שהחיסון הזמין ביותר הוא של חברת סינובק הסינית, שמפותח בשילוב, בשיתוף פעולה יחד עם מכון בוטנטן, שנמצא בברזיל. העניין הוא שממשל בולסונארו לא מזדרז לאשר את השימוש בחיסון הזה. לפני כחודשיים הנשיא בולסונארו אפילו הטיל וטו על השימוש בחיסון הזה, באופן שהוא אמר בצורה די ברורה שקשור לכך שהחיסון הזה הוא סיני. כלומר, מטעמים פוליטיים, ממשלת ברזיל לא מעניינת לקדם שימוש בחיסונים שמיוצרים בסין, ולעת עתה היא משהה את ההכרזה לתחילת מסע החיסונים. כלומר, הטענה היא שעדיין יש הליכים בירוקרטיים של אישור חיסונים שצריך לעבור. הדבר מביא למחלוקת גדולה בתוך ברזיל, כאשר מושל מדינת סאו פאולו, רפאל דוריה, הצהיר על כך שהוא מבחינתו מתחיל מסע חיסונים עצמאי בתוך סאו פאולו, מבלי לחכות לאישור הממשלה, ואפילו קבע תאריך יעד. מבחינת מדינת סאו פאולו, מסע החיסונים יתחיל ב-25 בינואר, ועד לחודש מרץ יחוסנו כ-9 מיליון תושבים. וכרגע, כאמור, בית המשפט העליון בברזיל מעורב בנושא הזה, והוא מנסה להפעיל לחץ על משרד הבריאות גם להציג איזושהי תוכנית מסודרת לחיסונים על מנת שכולם יהיו מתואמים. ובאמת העובדה שעניין החיסון לא מהווה כרגע רק סוגיה בריאותית, אלא גם סוג של כלי ניגוח פוליטי, לא מבשרת טובות.
תודה, תום. עכשיו,
תודה
לך. אז בארצות הברית מתחילים לחסן, בבריטניה אנחנו יודעים כבר מתחסנים, גם ישראל לומדת לחסן בקרוב, ומשותף לכל המדינות האלו ולעוד מדינות רבות באירופה, מדינות המערב, קנדה, אוסטרליה, יפן, אמרנו גם מדינות האיחוד האירופי, יש להם כסף ואמצעים לממן את הרכישה היקרה מאוד הזאת עבור אזרחיהם, גם את האמצעים לאחסן את החיסונים בטמפרטורות קיצוניות, אבל מה קורה עם מדינות שלא יכולות להרשות זאת לעצמן? שלום דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי, שלום לך.
שלום, שלום לכם.
מדינות אפריקה למשל, מדינות רבות ואחרות שלא יכולות להרשות לעצמן. האם יש תוכנית של ארגון הבריאות העולמי שיכול למצוא פתרון עבור אותן מדינות?
אז קודם כל תודה שאתם מפנים את תשומת הלב לזה, וזה בהחלט מיוחד. אני מקבלת לאחרונה גם שאלות מאנשים, אנשים פרטיים, איך אני יכול לתרום. אז כך, WHO, ארגון הבריאות העולמי, יחד עם ארגונים נוספים, הקים לפני מספר חודשים, הקמנו קרן סולידריות, כאילו קרן הדדית, שנותנת מענה לכמה תחומים. אחד מהם זה בדיקות מעבדה, השני זה תרופות, השלישי זה מחקרים מתקדמים, והרביעי, חיסונים. ואכן, החיסונים מתפתחים. אנחנו בקרן הזאת, אספנו מהמדינות דווקא בעלות היכולת, ביקשנו מהם שיצטרפו אל הקרן, הן עם המספר התושבים הגדול שלהם והכוח הדיון החשוב הזה, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם החברות שמייצרות את החיסונים, וביחד עם קרן המטבע העולמי, עם הבנק העולמי ועם ארגוני נוספים, תורמים עוד כסף כדי שלמדינות המתפתחות, לאנשים שם אף אחד לא יישאר מאחור גם כן. אבל באמת העולם צריך להתאחד, חייבים להכניס יותר ויותר סכומי כספים לתוך הקרן הזאת כדי שנוכל לרכוש. אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
אבל זה לא קורה בצורה וולונטרית למשל מצד מדינות חזקות? האם מדובר אך ורק כן. בתהליך הישרדותי של מדינה שרואה את עצמה, רק את עצמה לנגד עיניה?
המגפה, הפנדמיה הזאת היא מציבה אתגרים. יש מדינות שנסגרו בעצמם ורואות את עצמם כמשהו שממש חייב להתמודד מזה בפני עצמו. ויש כאלה שפתחו את עצמם. האיחוד האירופי למשל תורם כעת סכומים, ומדינות אחרות מצטרפות לזה בגדול. אני חושבת שאנחנו נראה את היופי שבאנושות ממש תוך זמן קצר. קודם כל אנחנו מחכים לרשום ברשימת התרופות לשעת חירום שלנו את החיסונים, וברגע שהם יהיו רשומים אנחנו נתחיל להפיץ אותם עם החברות למדינות המתפתחות.
העובדה שמדינות אפריקה למשל יש להם גם קשיים בשינוע של חיסונים, יש בעיות לוגיסטיות, חיסונים שצריכים להישמר בטמפרטורה של מינוס 70, אלה מדינות שמסוגלות לעשות זאת?
הבעיה באמת זה לא כל כך הרכש של החיסונים, זה התהליך עצמו, שהוא תהליך מאוד מורכב, ולכן אנחנו היום מגייסים את הכל, את כל הכוחות, כולל מקררים, פריזרים, מכוניות, נהגים, כל מערך השפעול והשענוע שניתן לעשות. וזה לא רק באפריקה, גם יש מדינות במזרח אסיה, או צפון מזרח אסיה, שהן תחתנו, תחת האזור האירופי, שצריכות סיוע. וכן, ממש מאלף עטף, צריך לתת שירות, כאילו מה שנקרא A to Z.
ובכל זאת, המדינות האלו, אפשר להעריך שהן יהיו האחרונות בתור?
תראה, קרוב לוודאי שהמדינות הראשונות, אנחנו כבר שמענו על בריטניה, המדינות הראשונות שיש להן את ההון האנושי, ההון הכלכלי ואת התשתיות לעשות את זה, יהיו המדינות העשירות יותר, אבל אנחנו מקווים לא לחרות מאחור, אלא ממש לרוץ קדימה. כבר במדינות אפריקה ומזרח אסיה אנחנו מתארגנים בגדול, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
והמגפה שם פוגעת גם כן בעוצמה?
כן, המגפה פוגעת בעוצמה. כמובן, שוב, המספרים שאנחנו מקבלים לפעמים ממדינות הם נמוכים יותר, ולא תמיד זה ברור לנו אם זה בגלל שהם פחות מרכז העולם, כמו איטליה, ספרד או מדינות כאלה, או שזה המגבלה של הבדיקות, המגבלה באבחנה, המגבלה בטיפולים. ופה באמת אנחנו עוקבים מאוד בקרוב אחרי העודף תמותה במקומות הללו, ושם רואים את זה יותר ברור.
עכשיו צריך גם לזכור, בסופו של דבר, מדינות שיש להן כסף ורוכשות את אותם חיסונים, יכול להיות שהכסף הזה יסייע גם כן אחר כך להעביר חיסונים למקומות שאין להם את האמצעים?
בדיוק.
כי הרי, חברות, הרי אלה חברות פרטיות בסופו של דבר, ובואי נודע על האמת, גם כשמדובר בבריאות, אלה עדיין חברות פרטיות שרוצות להרוויח כסף.
בדיוק, נגעת בדיוק בנקודה. הקובקס, הפלטפורמה הסולידרית הזאת שלנו, הפלטפורמה הזאת, מה שהיא עושה זה בדיוק את מה שאמרת. המדינות העשירות יותר לא רק יממנו, גם מעבוד כוח מיקוח חשוב עם החברות, וגם הן פותחות לנו את הדרך, הן פורצות אותה. ואנחנו בינתיים, זה נותן לנו את הזמן להתארגן בלוגיסטיקה שהיא כל כך מורכבת.
אוקיי, לסיום את יודעת להגיד לנו מתי העולם הזה יהיה מחוסן מפני קורונה?
תראה, האופטימים שבינינו אומרים שנה, הפסימים עוברים 4-5 שנים. תראה, העניין הוא שבאמת כרגע אנחנו נחסן במעגלים, נכון? קודם כל אנשים בסיכון גבוה, עובדי הבריאות, המבוגרים יותר, החולים יותר. אחר כך אנחנו נגדיל את המעגלים, גם יצטרפו עוד חיסונים, אני מקווה, לתוך כל השלל החיסונים. וכאשר האוכלוסייה תהיה ברובה גדול בעולם מחוסה, אנחנו נרגיש שאנחנו מחוסנים, ואז נצטרך לבדוק כמה זמן מחזיק מעמד. המערכת החיסון יכולה להיאבק. אם נראה שצריך כל שנה חיסון, יהיה כל שנה חיסון? כרגע עוד חזון למועד.
בכל מקרה, אתם בארגון הבריאות העולמי סבורים שהחיסון בטוח, למרות תיאוריות הקונספירציה שמופצות עכשיו כמעט בכל פינה?
תראה, ככל שאנחנו יודעים, ולכן אנחנו גם לא, אני לא חושבת שאף אחד יכול לחייב מישהו, זה הערכת סיכונים. וכיום לאדם שהוא בסיכון, שנמצא בחזית, כמו עובד בריאות או אדם מבוגר, הסיכון גבוה. ולכן החישוב הוא תמיד מה שקורה. ככל שהזמן ינקוף, אנחנו נראה יותר, נכיר יותר, ונרגיש שגם ילדים וגם נשים הרות וגם מניקות יכולות. כרגע, לאט לאט.
דוקטור דורית ניצן, מנהלת שעת חירום באזור אירופה של ארגון הבריאות העולמי, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב ובריאות שלמה.
טוב, עוד רגע ננסה גם לעדכן אתכם על תקלת ענק, עכשיו ממש בשרתי חברת גוגל. שרתים, אנחנו מקבלים גם דיווחים על כך של רבים, שרתים של גוגל מדווחים על תקלה, והם הפסיקו לעבוד לפני פחות משעה. ג'ימייל, יוטיוב, גוגל דרייב, גוגל דוקס, זה משפיע כמעט על כולכם, ודאי. האמת היא שגם על השידור הזה, אנחנו מקווים שאתם לא שמים לב לזה, אבל זה כן, זה משפיע כמעט על כל עבודתנו, ובכלל, הרבה אנשים שמשתמשים בגוגל, כמובן, ברחבי העולם. טוב, מעדכנים אותי, אגב, שזה חזר ממש עכשיו, כן? חזר עכשיו, אוקיי, תבדקו, השנייה, ממש, חזר, נקווה. טוב, עכשיו לנגורנו קרבח, למרות הסכם הפסקת האש שנחתם בחודש שעבר, דיווחה אתמול אזרבייג'אן על הרוגים בעימותים בנגורנו קרבח בשבועות האחרונים. האזרים האשימו את ארמניה בהפרה של הפסקת האש, והשיבו בסוף השבוע במתקפה משלהם. הנה הדיווח של כתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
ארבעה אנשי צבא אזרים נהרגו בסוף החודש שעבר בעימותים בנגורנו קרבח, כך מסר אתמול משרד ההגנה של אזרבייג'אן. זהו הדיווח הראשון על הרוגים באזור הנתון במחלוקת בין ארמניה ואזרבייג'אן, מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש בחסות רוסית בחודש שעבר. בצד הארמני טוענות הרשויות כי שישה חיילים נפצעו במתקפה אזרית בשבת האחרונה. באזרבייג'אן אמרו כי המתקפה על הכוחות הארמנים הגיעה בתגובה על מותם של אנשיה, ובמטרה להניס את הארמנים מהאזור שלטענתם עבר לשליטתם בעקבות הסכם הפסקת האש. כוח שמירת השלום הרוסי שנשלח לאזור הקונפליקט לא דיווח על עימותים נרחבים, אך מסר כי בסוף השבוע הייתה הפרה של ההסכם. בינתיים נמשכות העבודות בשטח להסרת מוקשים שהותמנו באזור לאורך השנים.
דוש בלגסינדן שנרדה דה מינרלר שעצוק עולסה, עונדה בישיל שקיז לגדר שקיז לגדר
יכול להיות שיקח לנו 5-8 שנים לנקות את האזור כולו ממוקשים, אמר אחד החיילים המנטרלים. במסגרת הסכם הפסקת האש הושבו שטחים נרחבים שנשלטו בשלושת העשורים האחרונים על ידי ארמניה לחזקתה של אזרבייג'אן. זרם הפליטים האזרים ששבים אל נגורנו קרבח נמשך.
סך סלמת תצחתך. Düzdü, itkilerimiz çok oldu müharibede. Ermeniler bizim, benim ailemi Kirov götürdüler Laçın'da.
הארמנים הרסו את המשפחה שלי. קרובי משפחתי שחיו כאן בעבר נאסרו, עד היום לא שמעתי מהם. יותר מ-5,000 בני אדם, בהם אזרחים, נהרגו בקרבות שפרצו בחודש ספטמבר. רוסיה שלחה כ-2,000 משקיפים לנגורנו קרבח, והם צפויים לשהות באזור 5 שנים לכל הפחות, כדי לוודא שהסכם הפסקת האש מיושם, ולאפשר את שיבתם של הפליטים האזרים.
מאות ילדים עדיין נעדרים בצפון מזרח ניגריה, אחרי שחמושים התקיפו בית ספר ביום שישי בלילה. הרשויות מאמינות כעת כי מרבית הילדים פשוט ברחו ליערות מפחד התוקפים, וכי 10 ילדים בכל זאת מוחזקים כבני ערובה. הנה דיווחה של עורכת חדשות אפריקה, רינה בסיסט.
כוחות ביטחון ניגרים פרוסים כעת ביער במדינה קצינה, באזור שבו לדעתם מתחבאים החמושים שתקפו בית ספר ביום שישי. כוחות הביטחון כבר תקפו פעם אחת את החמושים האלה בשבת, וייתכן שהתקפה נוספת מתוכננת בשעות או בימים הקרובים. רשויות ניגריה מסרו כי נראה שעשרה ילדים בלבד נחטפו בידי החמושים, ולא 400, כפי שנאמר מיד לאחר התקרית. הרשויות מאמינות כי מרבית הילדים הצליחו לברוח בעת שהתוקפים החלו לירות. עם זאת, ההורים עדיין חוששים מאוד לגורלם. ילד הוא ילד, ולא חשוב מההורים שלו. ילדים נחטפו, ואנחנו לא ישנו כל הלילה מרוב דאגה, כך אמרה בדמעות אחת האימהות. תושבי האזור מחפשים את הילדים הנעדרים. ההורים מקווים כי התלמידים פשוט מתחבאים במקום כלשהו מפחד התוקפים, וכי שלום להם. עם זה, כבר עברו יומיים בלי חדשות מהילדים, והחששות מעצימים. אמנסטי אינטרנשנל אמרו כי יותר מ-1,100 אנשים נהרגו בששת החודשים האחרונים בצפון ניגריה בהתקפות של חמושים. בצפון מזרח ניגריה פועל בעיקר הארגון האיסלאמיסטי בוקו חראם, ואילו בצפון מערבה של המדינה פועלות כנופיות של עבריינים החוטפים תושבים עבור כופר. גם בדרומה של ניגריה פועלות כנופיות חמושות המאיימות בעיקר על מתקני הנפט. הידרדרות מצב הביטחון האישי בניגריה הייתה הסיבה העיקרית לעלייתו לשלטון של הנשיא הנוכחי מועמדו בוארי. הצבא אישר כמה פעמים בשנתיים האחרונות כי הכניע את ארגון בוקו חראם. אולם אף שהארגון אכן נסוג מהערים הגדולות בצפון מזרח ניגריה, אנשיו עדיין פעילים ומבצעים התקפות נגד תושבים. הרשויות עדיין אינן יודעות מי האחראים להתקפה על בית הספר בקצינה ביום שישי, אולם ייתכן שמדובר בפושעים מן השורה ולא באנשי ארגון הטרור האסלאמיסטי. כאן רינה בסיסט.
טוב, קודם כל נשוב על הידיעה שהדיווחים מהדקות האחרונות הם שהשרתים של גוגל שבו לפעילות. תראו, זה בהחלט ידיעה, האמת היא חשובה, ומעורר את העניין שלנו היום, כמה גוגל משפיע על חיינו, ללא ספק דבר חשוב ומרכזי בחיינו. תקלה של 15 דקות, 20 דקות, אולי אפילו יותר, השרתים האלו שבו לפעולה לפני זמן קצר. כך אלו העדכונים. טוב, עכשיו למתיחות בין איראן למדינות אירופה בעקבות הוצאתו להורג של העיתונאי, הבלוגר האיראני, מתנגד המשטר האופוזיציוני. האירוע עצמו היה בסוף השבוע, ובינתיים כבר הגיבו על כך בחריפות, גם בארצות הברית, גם מדינות אירופה שביטלו אירוע כלכלי וירטואלי משותף עם איראן, והמתיחות הזאת, נזכיר, מגיעה דווקא כאשר איראן מחפשת אולי להתקרב למדינות המערב אחרי בחירתו של נשיא חדש לארצות הברית. שלום לך, דוקטור דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, לשעבר שגריר ישראל באום ומנכ"ל משרד החוץ לשעבר. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
ונאמר, בנוסף לביטול האירוע הכלכלי המשותף, היו גם שיחות נזיפה ממדינות כמו צרפת וגרמניה נגד טהרן, שלא לדבר על הודעות הגינוי שהוציאו מדינות רבות. דוקטור גולד, עד כמה מדובר בפוטנציאל לאימות חריף יותר?
יש פוטנציאל, בוא נגיד, מתחים שלא היו בעבר. והאירופאים תמיד קידמו את העניין של זכויות אדם בדיפלומטיה שלהם. הם עוד, בוא נגיד, הם השתדלו לעשות את זה. ועכשיו שמחסלים, שהורגים עיתונאי אירופאי, בטהרן, זה לא מעמיד את האיראנים באור חיובי.
ומה הנפיצות של אירוע כזה? עד כמה מדובר בצעדים של ממש? עד כמה אלו צעדים נשכניים, או שזה רק סוג של תגובה אוטומטית וזהו?
לא יודע, אני חושב שיש פה תגובה מאוד חזקה. צריך להזכיר, וזה הוזכרת בפתיחה שלך, שהאירופאים דווקא עשו או תכננו היום אירוע כלכלי בזום עם גורמים מאוד בכירים. ג'וסף בורל, שהוא הנציג הגבוה של האיחוד האירופאי בענייני חוץ.
אירוע שנועד לעודד שיתוף פעולה מסחרי בין איראן והאיחוד האירופי, כן.
עם שר החוץ, מוחמד ג'אבד זריף, שר החוץ של איראן. ואחר כך היה עוד איזה נאוש פאנל חשוב. הם היו פאנלים קטנים, אבל הדרג היה מאוד בכיר. אז האירופאים לא היו יכולים לשבת בלי לנקוט איזה מעשה, ואני חושב שזה פשוט נכנס לנושאים שישראל חייבת לעלות, שמדברת על איראן. בשביל האירופאים, עוד יש הרבה צביעות בתחום הזה, זכויות אדם, זה עדיין חשוב.
כן, וצריך לומר, האיראנים, מה שהם אומרים בתגובה זה שזו טרגדיה היסטורית, שבה אירופה עושה הבחנה, מבחינה בין טרור טוב לטרור רע, והיא עושה זאת על בסיס האינטרסים שלה, זה מה שאומרת איראן. עד כמה חשוב לה לאיראן דווקא בתקופה הזאת לחפש את קרבתן של אותן מדינות?
קודם כל, האיראנים סובלים כלכלית מהחרם שכל העולם, אבל בעיקר המערב, שמה על המדינה שלהם. והם קיבלו שאחרי הבחירה של ביידן, דברים השתנו. ויהיה יותר קשה לממשל החדש לעבור למדיניות, בוא נגיד, חיובית כלפי איראן, כפי שהרבה מצפים.
אתה יודע מה, בוא שאלה לסיום, אני רוצה להחליף איתך מילה לגבי הסכם הגרעין עם איראן. הסכם שארצות הברית של טראמפ פרשה ממנו, ארצות הברית של ביידן צפויה אולי לחזור אליו, בינתיים איראן לא מרגישה מחויבת להסכם הזה ומתקדמת בתוכנית הגרעין שלה. אתה יודע לומר לנו מה המעמדו של הסכם הגרעין הזה היום? הוא קיים בכלל?
ההסכם קיים בין איראן לבין המדינות שחתמו על זה. זה לא בדיוק חתימה.
אבל יש בו גם הפרות.
ויש הפרות בגדול. יש הרבה הפרות. והנפח של התוכנית הגרעינית הרבה יותר משמעותי ממה שזה היה בעבר. אני חושב שיש למערב בעיה קשה מאוד עם מה שהאיראנים עשו מבחינת מתקנים סודיים, מבחינת השערה ורמות, שהם לא אפילו דמיינו לעצמם שהם יכולים להגיע לשם. וזה משאיר הרבה מתח לתקופה הקרובה, כאשר הם ינסו, האירופאים וגם עם ממשל ביידן, להחזיר את תהליך פיקוח ובקרת נשק ביחס לתוכנית הגרעינית האיראנית.
אוקיי, דוקטור דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה לשעבר, שגריר ישראל באו"ם, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, תודה רבה לך.
בבקשה.
13 דקות וחצי לפני 3, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', הסופר הבריטי ג'ון לקרה מת בגיל 89 אחרי שסבל מדלקת ריאות. בין ספריו הידועים, המרגל שחזר מהכפור, המתופפת הקטנה והחיית מפנמה. שלום ליונתן גת, מרצה לתרבות ומגיש את תוכנית הקולנוע של התאגיד כאן. שלום.
שלום, אחר הצהריים טובים. כן, עוד נפיל אחד הלך מאיתנו, עוד עמוד תווך בעולם הספרות, במובן הזה בעולם הבלשי.
בוא ספר לנו עליו, באמת על האיש, על הכותב, מי שצריך לומר, הזכרת הבלשי, מי ששאב את השראתו ליצירותיו הספרותיות עוד מימיו ב-MI6 כמרגל בשירותי הביון הבריטים.
בהחלט, בהחלט. הם יכלו ללמוד ממנו הרבה מאוד. אבל תשים לב שההבדל הגדול בין ג'ון לקרה, הבשורה הגדולה שג'ון לקרה הביא איתו לספרות הבלשית, היא מאוד יוצאת דופן, ואנשים היום לוקחים אותה כמובן מאליו. אני מזכיר לך מה היה לפניו. אגאתה קריסטי, ארתור קונן דויל, תמיד יש את הבלש, שהוא טיק-טק, הוא מתוק-טק, כן? שרלוק הולמס הוא מתוק-טק, הוא מפעיל את מערכת החשיבה העליונה שלו, וככה הוא פותר את כל רצף הפאזל המטורף, וכך גם אצל אגאתה קריסטי, ירקול פוארו ומיס מרפל, תמיד... אמנם אנטי גיבורים כאלה, הם לא מאוד אטרקטיביים, אבל הם לא ג'יימס בונד, אבל הם בסופו של דבר מפעילים את התאים האפורים במוח, כמו שאומר הרקול פוארו, והפרשה נפטרת, ויש תאום לוגי מוחלט בין הרוע לבין האינטלקט. זאת אומרת, האינטלקט מצליח לסלק את הרוע. ככה זה בספרים של אגאתה קריסטי. לעומת זאת, אצל ג'ון לקרה זה בכלל לא ככה. אצל ג'ון לקרה, הבלש הוא בעצמו מסוכסך עם עצמו. המרגל הוא מרגל כפול, ולפעמים משולש, ולפעמים העלילה כל כך מסתבכת, שאנחנו לא כל כך מבינים מי הטוב ומי הרע בסיפור הזה.
ולפעמים לא רק העלילה מסתבכת, אלא גם הדמויות שמלוות את העלילה, הן בכלל מעפילות על העלילה כולה.
לחלוטין. ג'ון לקרה הבין מה שאגאתה קריסטי ניסתה כאילו להסתיר מהציבור, שהרוע נמצא בכל מקום, והבגידה יכולה להגיע מכל מקום, מהמשטרה, מהמחלקה של ה-CIA, מהשקרים והזיוף והרמאות והנוכלות והתככים והמזימות והרשע והאכזריות יכולים להגיע בדיוק מאותו מקור שמנסה לפתור את הבעיה. אצל אגאתה קריסטי ושרלוק הולמס הייתה פנטזיה כזאת שיש את הטובים ויש את הרעים, ובזה סיימנו את הסיפור. לכן דרך אגב הם נורא פופולריים.
אגב, תגיד, מה סוד הצלחתו של הז'אנר הזה של ספרי הריגול בכלל? אנחנו יודעים להצביע עליו? מה שמגרה לנו אולי את הדמיון? לוקח אותנו...
קודם כל, אנחנו תמיד רוצים חיים יותר מעניינים ממה שיש.
והחיים המשעממים שלנו.
וג'ון לקרה תמיד סיפק לנו את זה במנות קדושות, שכן אנחנו תמיד גם היינו רוצים לחשוב שהשכן שמולנו, שנראה כמו אחד שעובד 9-5, הוא בעצם, יש לו חיים הרבה יותר מסתוריים, והוא מתרוצץ על הגבול שבין עולם הפשע לעולם המשפחה הרגיל שלו. וכל אחד, בוא נודה, כל אחד אומר לעצמו מתישהו בחיים שלו, וואו, אולי גם אני הייתי יכול להיות בלש, אולי גם אני הייתי יכול להיות מרגל, להזדהות בשם אחר, שתהיה לי תעודת זהות מזויפת. כל אחד היה רוצה לטשטש קצת את הזהות שלו לפעמים, לא?
לגמרי, מה זאת אומרת? תן לי לברוח לשם, מה זאת אומרת? לגמרי.
זהו, בתוספת של אקשן. ובתוספת של אולי happy end לפעמים, לא תמיד, אבל אז מה רע? אז זה התבשיל שג'ון לקרה ידע לבשל היטב, וזה תמיד היה מאוד מתוחכם. זה אף פעם לא היה, בוא נגיד, עלילה אחת סגורה של הצגת הדמויות, הצגת הרצח או הפרשה, ואז טוויסט ופתרון. יש שם תמיד מורכבות, כי הוא הבין שאנחנו הגענו לשלב הזה שבו אנחנו מבינים שהסיפורים בחיים הם הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר ממה שהבנו בתחילת המאה הקודמת.
בהחלט. יונתן גת, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
בלונדון מנסה עולם התרבות לשוב לשגרה, אבל האומנות נוגעת גם בחולי וכאב. שתי תערוכות מפגישות בין אומנית עכשווית לאומן הנורווגי הנודע אדוארד מונק בזעקה מסוג אחר. שלום לחוקרת התרבות, מירי קרימולובסקי. מה שלומך, מירי?
שלום. אני רק אגיד שאגאתה קריסטי הייתה באלגנטיות אצל הרקול פוארו שלא היה אצל ג'ון לקרה.
אוקיי.
אתה יודע, זה מריבה מאנגליה אחת לאנגליה אחרת.
לגמרי, כן.
ואנגליה, אני אזכיר, מוקת קורונה. מאוד אפילו. יחד עם זאת, באנגליה אי אפשר בלי תרבות, ומבינים את זה, אבל מעניין מה הדברים שמוצגים, וטרייסי אמין, שהיא בעצם כוכבת באנגליה, ואגב, אחת הרומניות הכי חשובות היום בעולם כולו, יוצאת בחיבור עם אדואר מונק, אתה יודע, כולנו גדלנו על הזעקה, על הציור אולי הכי מפורסם בתולדות האומנות המודרנית של אדואר מונק.
נכון.
והיא שאיבדה את אימה לא מכבר ממחלה, ובעצמה חלתה בסרטן בתקופה של הקורונה, והעידה כמה זה קשה לחלות בתקופה של קורונה, שבתי החולים, אתה יודע, מלאים בענייני קורונה. עברה אגב ניתוח מאוד קשה, והיא בעצם התחברה לציורים של אדואר מונק שלא כל כך הוצגו בעבר, שהוא מציג, הוא גם היה ממשפחה שהחולי היה שכן בה בצורה מאוד מאוד רצינית. ואחת העבודות המעניינות שהיא מציגה, היא מציגה גם ברויאל אקדמי וגם בגלריה ווייט קיוב, היא בעצם צילמה את עצמה על אחד הגשרים על התמזה, זועק את זעקה כמו אצל אדואר מונק. הדבר המעניין שבישראל שלנו, במוזיאון ישראל בירושלים, שנפתח בימים אלה, עם תערוכה נפלאה, עצומה, לגמרי מוזיאלית, כאילו היינו בלונדון נופי גוף, מוצגת עבודה שלה, ואם אנחנו מדברים על תערוכה שמסתכלת על האדם כנוף ולהפך, היא בעצם יצרה יצירה ענקית, שמרחוק זה נראה כמו איזה הר שחור, אבל בעצם זה הגוף שלה מקופל. בוא נשמע את עוצרת התערוכה, דוקטור עדינה קמיאן קשדן.
אומנית שעובדת מחייה שלה מראה את עצמה באופן מאוד אישי. היא מבטאת את התחושה של האובדן שחוותה בעקבות מות אמה. הדמות שוכבת ונראית פגיעה, כמו מביטה אל עצמה, אל האני הפנימי שלה. והיצירה מתכתבת עם עבודות של הנרי מור, ז'אן ארפ וליו ווי, שמוצגות בסביבה הקרובה.
אז זהו, אז צריך לומר שישראל מאוד, מוזיאון ישראל בוודאי, מאוד עם יד על הדופק, באותה תערוכה מוצגות עוד עבודות של אומנים שלמעשה היום אנחנו לא יכולים לראות אותם בעולם, למרות שהם מציגים בעולם. זה מעניין שהזעקה של מונק, שהיא הייתה זעקה אישית, אבל היא סימלה אחר כך גם, אתה יודע, את הזעקה במלחמת העולם השנייה, זעקת האנושות, פתאום אומנית עכשווית כל כך חשובה, שהיא גם אישה צעירה, מחברת לזעקה של האנושות בתקופה שלנו, בתקופת הקורונה, וזה חיבור באמת יוצא דופן. אגב, היא התחברה למונק מעוד סיבה, הם נולדו בדיוק באותה השנה, אבל בהפרש של 100 שנים. זאת אומרת, מונק נולד ב-1863, mm-hmm. היא ב-1963, ובעצם ביצירה שלה ובאמירה המאוד מאוד אישית עלינו, על נשים בעיקר, בתקופה הזאת, היא מראה שאולי שום דבר לא השתנה, למרבה הצער, מאז העולם של אדואר מונק. אז כן, אז מי שלא יכול לנסוע ללונדון, יכול להגיע לירושלים, למוזיאון ישראל, ולראות את העבודה המיוחדת שלה.
מירי קרימולובסקי, לעונג, תודה.
תודה לך, רונן, להתראות.
להתראות. 4:30 לפני 3, אנחנו מסיימים מהדורה שנייה השבוע של השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, טכנאי השידור גלית תמירה ושימון דוקרקר. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אתם מוזמנים להמשיך ולהתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. תודה לכם על ההזנה, אני רונן פולק, המשך יום נפלא שיהיה לכם, וחג אורים שמח כמובן. להתראות, ביי.